טוב, אנחנו פרשת בהר בחוקותיי, אנחנו נתעסק בפרשת בחוקותיי, כשכמובן אנחנו נתייחס לשבוע הלא פשוט שעבר ועובר על עם ישראל, החל מהר מירון, המשך בצומת הפוח, וקלה בממשלה שנראה שהולכת לקום. אם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, והסרתי אתכם, אפני, שבע על חטאותיכם. הרמב״ם הידוע בהלכות תענית, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה, ויזעקו עליה, ויריעו, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להן. וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. העניין הזה, שחובת האדם להתבונן במאורעות שעוברים עליו, אנחנו קצת נתמקד בזה, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, אבל יש עמדה נפשית, יש שתי עמדות נפשיות להתבונן על הצרות שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו. עמדה נפשית אחת שבאה ואומרת, שמע ריבונו של עולם הגזמת, אבל מה לעשות שאני דוס ואני מאמין בך ואני יודע שהכל ממך, אבל כדי להרגיע אותך אני אזרוק לך עצם ואני אתנהג יותר יפה, תגיד לי מה לתקן וככה תוכל לעבור למישהו אחר. זה עמדה נפשית אחת שאומנם ציירתי אותה קצת בצורה קיצונית, אבל אני חושב שהרבה אנשים נמצאים בעמדה הנפשית הזו. לפעמים אנחנו מחפשים לתקן את דרכנו כדי להקל מעלינו את הצרות. זה עמדה נפשית נוספת, זה להתבונן לא כדי להקל מעלינו את הצרות אלא כדי ליישר את דרכנו. זאת אומרת, זה עמדה נפשית שונה לחלוטין כלפי שמיה. אני לא בא לחפש להוריד ממני את הקדוש ברוך הוא, אני בא לחפש להתחבר למה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, את אשר יאהב השם יוכיח. אני מצד אחד מגלה את האהבה, ואני רואה את האהבה והחיבור שיש ביני לבין הבורא, ואני מבין שאני צריך ליישר את הדרך. אבל צריך להבין עוד פעם, יש הבדל עצום אם אתה עושה את זה כדי להרגיע את קודש הבריחו, או שאתה עושה את זה כדי ליישר את דרכך. וודאי שאם אנחנו עושים דברים כדי להרגיע את ריבונו של עולם, לא רק שזה לא יועיל, אלא אנחנו נמשיך ללכת בסורנו, והצרות או שיעברו או שלא יעברו, או שהם יעברו כי הקדוש ברוך הוא כבר התייאש מאיתנו, או שהם לא יעברו כי הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. כתוב להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. שואלים הדרשנים, חסדך אני מבין, למה משייכים את החסדים לקודש הבריחו? אבל אמונתך? זה אמונה שלי בבורא. למה כתוב אמונתך בלילות? היה צריך להגיד בבוקר חסדך, ואמונתנו בלילות. האמונה שלנו בך. והתשובה לדבר הזה שלא ולא. להגיד בבוקר חסדך, חסדים של הקדוש ברוך הוא. ואמונתך בלילות, זה אמונה של הקדוש ברוך הוא בנו. ריבונו של עולם מאמין בכל אחד ואחד מאיתנו שהוא יכול לתקן ולשפר את דרכו הרעה. ואני אומר לכם שריבונו של עולם, אני אומר לכם, כתוב, אב רחום וחנון, נכון? אבא, כשרואה שהילד יישר את הדרך שלו ברחמים, כשהוא ייתן לו סוכריה, או על ידי סתירה, איזה דרך הוא יעדיף? ברור שאת הדרך של הסוכריה. מתי אבא משתמש בהרמת קול? מתי במקרים קיצוניים אבא משתמש בפאץ' קטן? מתי? כשהוא רואה שאי אפשר בדרך השנייה, אז הוא הולך לדרך הזו. אם ריבונו של עולם מנסה אותנו, מביא עלינו ניסיונות בדרך הזו, אז כנראה שזה לא הלך בדרך הפשוטה. אומרת הגמרא בתענית, הבעיה למה בן אדם מנסה להוריד את הקדוש ברוך הוא ממנו? כי אדם לא רואה באמת פסול בדרך שבה הוא הולך. אדם לא רואה פסול בדרך שלו, ולכן הוא אומר, בסדר, אני מבין אני לא צריך להשתנות. אני לא צריך להיטיב את דרכי, אני צריך לזרוק עצם. אצל מי ראינו את הדבר הזה? ותו אשכחי רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש. פגש רבי יוחנן את הינוקא של ריש לקיש, שאמר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. שאל רבי יוחנן את הינוקא, תגיד לי, יש פסוק שמוזכר בכתובים שאין לו רמז במקרא? איפה אתה מוצא רמז לפסוק הזה בכתובים? איפה יש לזה רמז במקרא לפסוק הזה? אני חוזר על הפסוק, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אומר לו הינוקא, מה זאת אומרת איפה? תסתכל בספר בראשית, במכירת יוסף, כשהאחים מתגלגלים למצרים, ובמאורעות הראשונים, מה הם אומרים? מה זאת עשה אלוקים? לנו. אנחנו, כשאנחנו קוראים את הפרשה, בא לנו לצוק עליהם ולומר להם, מה זאת אומרת? מה זאת עשה אלוקים לנו? מה עשיתם לא יפה? מכרתם את יוסף. אבל האחים לא רואים את זה. האחים שואלים, מה זאת עשה אלוקים לנו? רק אחרי זה, בפעם הבאה, הם אומרים, האלוהים מצא את עוון עבדך. אבל בשלב הראשון, הם לא מעלים בדעתם שיש פגם בדרך שבה הם הלכו. אז אדם, מצד אחד רואה שלא עלינו, באים עליו צרות, מאידך הוא לא מבין מה הוא צריך לתקן, אז על מי יוצא כל הקצף? יוצא על ריבונו של עולם. זה מה שקורה, כי אנחנו מבינים שזה מהבורא, אבל אנחנו לא מבינים למה ריבונו של עולם עשה לנו את זה. אומרת נעמי, אני מלאה הלכתי ורקם השיבני השם. הדרשנים דורשים על הפסוק הזה, שאת ההצלחה של האדם, למי האדם מייחס? לעצמו, אני מלאה הלכתי, אני. אבל את כל הכישלונות וכל הצרות, למי האדם מייחס? לריבונו של עולם. ורקם השיבני מי? השם. זאת אומרת, אני בסדר, אבל כל הצרות שלי, כל החסרונות, הקדוש ברוך הוא אחראי אליהם. הוא בטח שהוא אחראי. אבל השאלה למה הוא אחראי עליהם? מה עשינו לא יפה? תראו במקור 8. אומרת הגמרא בברכות, גמרא ידועה. רבונה תקיפו לארבע מאה דני. החמיצו לו 400 חביות יין. הפסד מרובה. לא נעים. הוא עלה לרב יהודה וחכמים, ושאל אותם, תגידו לי, מה קורה פה? אמרו לו, אדוני, תפשפש במעשיך. אמר להם, מה, אני חשוד בכם במשהו? עונים לו תשובה נפלאה. וכי הקודש ברוך הוא חשוד בעיניך במשהו? מה אתה חושב? שהקודש ברוך הוא משעמם לו ברקיע השביעי שם? וכשאין לו מה לעשות הוא יורד להציק לאנשים בעולם הזה? זה הריבונו של עולם? אומר להם, תשמע, טוב, אם אתם יודעים משהו, תגידו לי. אמרו לו, אתה יש לך אריס בקרם, נכון? יש. למה לא הבאת לו את החלק שלו כמו שצריך? אמר, מה זאת אומרת? אתם יודעים איזה ג'וקר האריס הזה? הג'וקר הזה מגיע בלילה, לוקח לי שם זמורות, שיגיד תודה שהבאתי לו מה שהבאתי. היה צריך לקבל הרבה פחות. כל לילה מגיע עושה השלמת ציוד הבן אדם הזה. מה זה הדבר הזה? אמרו לו, הוא לא בסדר. אבל הגונב מגנב פטור. אבל טעם גניבה הוא טעם. לא מתאים לך לעשות ככה. שמע, סבר, קיבל, תיקן את מעשיו, וכל היינות חזרו להיות תקינים. לפי שיטה אחרת בגמרא, מחיר היין עלה, לא משנה, הוא לא הפסיד. הוא לא הפסיד. המחיר החומץ, סליחה. החומץ התייקר ונמכר במחיר של יין. איך שלא נסתכל על זה? הדרך של האדם זה בכלל לא לראות אצלו משהו לא תקין. הר מירון, שואלים אנשים, אז אני בדיוק על זה רוצה לדבר. דרכם של אנשים בעולם לומר, זאת גזרה מן השמיים. לית מאן דפליג שהם צודקים. זו אכן גזרה מן השמיים. אבל, כמו שאמרתי קודם, מישהו מעלה בדעתו שריבונו של עולם משעמם לו, והוא סתם גוזר גזרות? ריבונו של עולם גוזר גזרות כשאנחנו מקלקלים את מעשינו. אז ברור שיש גזרות. אבל האמירה, זאת גזרה מן השמיים, הרבה פעמים נאמרת מעמדה נפשית של מה? שבאה לפתור אותי ממה? מחשבון נפש. מתיקון. באים אנשים ואומרים, זה המחסומים של המשטורה. זה המחסומים. באים כאלה ואומרים, זה בגץ שלא נתן הוראה לשפט שם את המקום. באים כאלה ואומרים, זה העסקנים. זה העסקנים שם שמחזיקים במקומות האלה. וכל היום מנסים לגלגל שם מיליונים. האמת שזה בכלל לא משנה, אולי כל התשובות נכונות. אבל יש לנו כלל. מגלגלים חובה על ידי חייו. עכשיו, אנחנו, באים להתעסק בשאלה מה קרה פה, האם אנחנו צריכים להתעסק בשאלה על ידי מי גלגלו, או האם אנחנו צריכים להתעסק בשאלה למה אנחנו חייבים? על ידי מי גלגלו זה שאלה פרטית של אדם שעל ידו התגלגל הדבר הזה. למה הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות אותו אחד שיוציא אל הפועל את הדבר הרע הזה? אבל זה לא קשור אלינו. אנחנו צריכים להתעסק בשאלה אחת. למה אנחנו חייבים? על ידי מגלגלו זה לא ענייננו. צריך למצות את הדין, צריך הכל טוב ויפה. אבל זה לא קשור אלינו, לעבודה שלנו, בחשבון נפש. הרי אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא הכריזו עליו מלמעלה. אילו הדור לא היה חייב, המחסומים לא היו נעמדים שם. אילו הדור לא היה חייב, ריבונו של עולם כבר מזמן היה מוציא את השליטה מהסקנים. אני לא באתי עכשיו להצביע להשם, בסדר? אני רק מעלה את הסברות שנאמרו באוויר. אבל זה לא משנה. בסופו של דבר, יש פה אנשים שהתחייבו. וצריך לשאול למה הדבר הזה בא. אלא שגם השאלה הזאת, היא צריכה לבוא, כמו שאמרנו קודם, רק אחרי הבנה עמוקה שריבונו של עולם פועל עלינו בחסדים גדולים. והכל פה רחמים גדולים. כתוב, אב הרחמים שוכן במרומים. למה אב הרחמים גילית לי שהוא שוכן במרומים וכי לא ידעתי את זה? אלא התשובה היא שרק במרומים מבינים למה זה רחמים. אנחנו פה בעיניים שלנו מאוד מתקשים לראות את הרחמים שיש בדבר הזה. אבל בעולמות העליונים הכל רחמים גדולים. וקודם כל זו ההבנה שצריכה לבוא. על גבי זה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. גם כאן אני רוצה לפתוח סוגריים ולהעיר הערה. הרבה פעמים אחרי מאורעות כאלה, אחרי פיגועים, אחרי הרבה דברים לא עלינו, דברים קשים, באמת נשלח פה רפואה שלמה לבנייה, ליהודה, פגועים בפיגוע בתפוח, שבאמת זקוקים לרחמי שמיים גדולים שניהם. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות פתאום אנשים שמתמלאים בתעצומות נפש, ומדברים המון 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 אמונה. אני רוצה להגיד כצופה מהצד, מצד אחד זה מאוד מרשים, מצד אחד יש איזה משהו שאני מרגיש שעלול להתפספס פה, ואני אסביר למה אני מתכוון. יש לנו כאנשים דתיים, מצד אחד יש לנו רגש, מצד שני יש לנו מחויבות כלפי הבורא. המחויבות כלפי הבורא מחייבת אותנו לדעת שכל מה דאביד רחמנה לתו אביד, לדעת שמדובר בקורבנות ציבור, לדעת וכל מיני סיסמאות שחזל אומרים שהם באמת לא בגדר סיסמאות, הם דברים אמיתיים. אבל אני כאדם דתי מרגיש שיש תביעה ממני לחיות את האמירות האלה של חזל. מאידך, יש לנו רגש טבעי. יש רגש טבעי לכל אדם, שלא עלינו, כשיש לו שכול בבית, הרגש הטבעי הוא מאוד 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 קשה לו. והוא מאוד מכביד על האדם. וזה בסדר גמור. אלא נוצר פתאום איזשהו פער עצום בין הפורקן הרגשי שאני זקוק לו, לבין המתח הדתי שנדרש ממני. עכשיו, כשאנחנו כל היום חיים בציפייה הדתית מאיתנו, אנחנו הרבה פעמים יכולים את מה לפספס? יכולים לפספס את לתת את המקום לרגש. אנחנו מאוד צריכים להיזהר שהמחויבות הדתית לא תבוא ותדחוק את הרגש לקרן זווית, שבבוא מן הימים יפרוץ החוצה בצורה לא נכונה. ולכן אין שום בעיה לאדם שלא עלינו בא עליו צרה לתת רגע למקום הטבעי להתמודד עם הקושי. מותר לבכות, מותר להרגיש חסר, מותר להרגיש כאוב, מותר הרבה דברים, וריבונו שלם לא כועס עלינו שאנחנו מרגישים ככה. באיזשהו מקום מותר לאדם להרגיש שחרב עליו עולמו, זה בסדר גמור. אבל כל מה דאביד רחמן לתו אביד, בסדר. עם הזמן, חלק מהריפוי אנחנו גם נגיע לשם. ייקח שנה, ייקח שנתיים, ייקח 20 שנה, ייקח 30 שנה, אבל אתה לא יכול לדלג על שלבים. וזו נקודה שמאוד מאוד מאוד צריך לשים אליה לב, לתת, יש, פעם מכירים את הרשי, מכירים את ההסבר על שרה אימנו, שכששרה אימנו נפטרה, אז רשי אומר שמה גרם לפטירתה? בא השטן וסיפר לה על עקדת יצחק. אז בחסידות מסבירים שממה היא נפטרה? שכמעט שלא נשחט, כמעט שלא נשחט. אז בחסידות מסבירים שהוא היה, כנראה היא הרגישה שהיה בו פגם. פעם אמרתי את הוורט הזה ליד איזו אישה, שמיד שאמרתי את הוורט הזה התכווצה והתרעמה. היא אומרת לא נכון. שרה אימנו יש לה רגש טבעי. אני לא מקבלת את הוורט הזה. אני לא מקבלת. שרה אימנו נפטרה מתוך דאגה שהבן היחיד שלה, שלא היא ציפתה ויחלה כל כך הרבה שנים, נפטר ויצא מן העולם. זה מה שהיא חשבה ולכן היא נפטרה. והאמת, שאחרי שהיא אמרה את הדברים, הסכמתי איתה. שבאמת זה הפשט, וזה נראה יותר קרוב, זה נראה שזה יותר קרוב באמת לאמת. כי התורה לא באה להילחם, ולא באה לדרוש מאיתנו להיות, ללכת נגד הרגש הטבעי. הקדוש ברוך הוא שם בנו רגשות כדי שנרגיש. אלא ריבונו של עולם בא ואמר, אני לא רוצה שהרגש ינהל אתכם. הרגש זה בסדר, תרגישו, אבל לא צריך לנהל אתכם. תתרוממו מהרגש הזה, תתרפו מהרגש הזה, ותעברו לשלב הבא. נכון, אבל זה כביכול מיד שנאמרו לה, היא כבר רצתה להיות בטופ. ופה אני חושב שזה לא, זה לא מה שריבונו של עולם רוצה. ריבונו של עולם רוצה שנעבוד, שנתקדם, אבל האם באמת הוא דורש מאיתנו שבאותו רגע שלא עלינו, בן אדם מתבשר שהילד שלו נרמס בהר מירון, האם באותו רגע הוא רוצה שהבן אדם יגיד ריבונו שלא אילם, כל מה שאתה עושה הכל לטובה, הכל רחמים גדולים, היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, לא חושב שזה הדרישה, לא חושב. ריבונו של עולם רוצה את השלושה ימים של בכי קודם כל. זה מה שריבונו של עולם רוצה. שתשפוך דמעות שלושה ימים שיצטרכו לחבר נוזלים לבן אדם, מרוב שהוא איבד נוזלים על הדמעות האלה. כשאנחנו מנסים לקפוץ מדרגות, זה תמיד יוצר תסבוכים נפשיים. יוצר תסבוכים וזה לא נכון. ואני אומר עוד פעם יותר מזה, זה גם לא הרצון האלוקי. הרצון האלוקי, אמרנו אלף פעם, התורה זה הדבר הכי טבעי שיש בעולם. התורה היא הטבע הבריא. וכך הוא הטבע הבריא שלנו. התורה לא מבקשת מאיתנו להיות על טבעיים. אלא שבעולם היום אנחנו רואים תופעות לשני הכיוונים. לא עלינו אדם שנותן פורקן לרגש והרגש מנהל אותו. וכל החיים הוא חי באבל. לא מרים את הראש ולא מתקדם. עוד מעט אנחנו נכנסים לשבועות. נעמי עברה הרבה טרגדיות היא עברה. אבל האישה הזאת הרימה ראש. הרימה ראש וזכתה שמקלתה תצא מה? מלכות דוד. מלכות דוד תצא מקלתה. היא גידלה את הילד. נכון, היא מסרה אותה. מסרה אותה לסבתא שתגדל. אז היא גידלה את צאצאי בית דוד. והכל מתוך מה? מתוך זה שהיא הרימה את הראש. אז ודאי שאנחנו רוצים הרמת ראש. וזה ודאי מה שהתורה רוצה מאיתנו. התורה לא רוצה את הצד השני שהרגש ינהל אותנו. אבל אני לא חושב שמצפים מאיתנו להיות בבת אחת כאלה עוצמותיים. חפץ חיים, מסופר על החפץ חיים, כידוע שהבת שלו התחתנה עם אילוי רציני מאוד, אילוי גדול. אם התחתנה עם הבת של חפץ חיים, אתם יכולים להבין לבד באיזה אילוי היה מדובר. ולא עלינו, היהודי נפטר בצעירותו. היהודי נפטר בצעירותו, ואחרי השיבה הגיע האימא, הגיע הבת לחפץ חיים ושאלה אותו, אבא, תסביר לי למה? למה ריבונו של עולם עשה לי את זה? למה דווקא אותו? כזה צדיק, כזה טהור. אז מה ענה לחפץ חיים? וכי רצית שהוא ייקח שליש מן העולם? זה מה שרצית? ושתק. עכשיו, הסיפורים האלה מחזקים. אני לא אומר. הסיפורים האלה מחזקים, הם אמיתיים, אבל צריך לדעת מתי לספר אותם, איך לספר אותם, כמה לספר אותם, שהם חס ושלום לא יהוו איום על האדם, שהוא חייב להיות במדרגה הזאת של החפץ חיים ברגע שקרה המקרה. אי אפשר להיות שם. אני סוגר, אם אתם זוכרים, פתחתי סוגריים, עכשיו אני סוגר אותם. אנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו פה כמה דוגמאות. תראו, הנה, אני רוצה להביא דוגמה. דוגמה בדיוק למה שדיברנו עכשיו. תראו במקור 11. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. הרמב"ן מסביר שפרעה תמה למה יעקב אבינו נראה כל כך אלתר, כל כך זקן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא תמה למה הוא נראה כל כך מבוגר. ולכן הוא שאל אותו, בן כמה אתה? כי לא ראיתי כמותך זקן בכל מלכותי. ומה יעקב עונה לו? אז ענה יעקב, כי ימיו 30 ומעט שנה. ואל יטמע בהם כי מעט הם כנגד שנות אבותיו, שחיו יותר. אבל מפני היותם רעים בעמל והנחה, זרקה בו סיבה ונראה זקן מאוד. תשימו לב, האם יעקב מתלונן על מה שהיה? לפי הרמב"ן, יעקב אבינו לא אומר, ריבונו של עולם, למה הבאת לי את הצרות האלה? אלא יעקב אבינו בא ואומר, אתה יודע למה אני נראה ככה? כי החיים שלי היו חיים לא פשוטים. הם רעים, היה חיים רעים בעמל, הייתי צריך לעמול קשה. אבל תשימו לב, הוא לא מבכה על מה שהיה. הוא לא בא ואומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, למה הבאת לי את זה? אלא אחרי שריבונו של עולם מביא, האדם מבין שהוא צריך מכאן להתקדם, מכאן לעמול. אם הוא כל הזמן יתעסק במה שהיה, הדבר הזה יפיל אותו לשאול תחתיות. ונכון, העבודה הזאת של ההתמודדות עם דברים שאדם עובר, היא עבודה שמביאה סיבה לאדם. היא עבודה שעושה שערות לבנות. אבל בסופו של דבר האדם חייב להבין שהוא צריך לעמול. יעקב אבינו לא ניסה להיות במדרגה שכל היום עובד בשמחה. יעקב אבינו התמודד עם הרבה מאוד צרות, הרבה מאוד קשיים. להיות בשמחה תמיד זה אמירה, זה דבר חזק, זה דבר טוב, אבל לא תמיד אנחנו יכולים להיות באטמוספירה הזו. ולפעמים לבן אדם מותר טיפה להרפות מהלחץ של להיות באטמוספירה הזו. כשבן אדם חי כל הזמן להיות בלחץ, של להיות במדרגה של מאמרי חז"ל, הרבה פעמים יש נקודות משבר. אפשר לראות תופעה אצל בחורי ישיבות, שהם נכנסים והגיעו בו יומם ולילה, כל רגע שאתה לא פותח את הספר, אתה נמצא בביטול תירה, ומתישהו הבלון הזה מתפוצץ. הבלון הזה מתפוצץ, כי אם אתה יושב בארוחת צהריים, ואוכל שם 3 דקות, ומכניס לתוך הפה שלך, אתה אפילו לא לועס, אתה בולע. למה? כי זה ביטול תירה. זה לא מה שריבונו של עולם רוצה. ריבונו של עולם רוצה שתהיה טבעי. ריבונו של עולם רוצה, אם עכשיו זה זמן של ארוחת צהריים, תן שלווה לנפש שלך. תן שלווה. אז יש כאלה שמחמירים עם השלווה. יש כאלה שיושבים עכשיו, פותחים לך שולחן, 3 שעות הם משתלבים. מלשון, לא משנה. מחפשים את השלווה. אז לא צריך להגזים. אז צריך למצוא איזונים בחיים. אבל לא לחשוב שהתורה מחפשת מאיתנו להיות אל-טבעיים, לא טבעיים, לא אנושיים. זה לא מה שהתורה רוצה. אמרנו כבר, בפרשת קדושים, העברנו את השיעור על פרשת קדושים. לא זוכר אם זה היה השיעור שהעברתי פה, לא. זה משהו שדיברתי בבית כנסת. שקדושים תהיו, כל המצווה הזו, היא לא באה להגיד לך להתנזר, והיא לא באה לך להגיד, והיא באה פשוט לומר דבר אחד, תהיה מאוזן. תהיה מאוזן. הרמב"ן מביא לך את הדוגמה. מה זה להיות קדוש? להיות קדוש זה לא לא לאכול, אלא זה לא לאכול הרבה. זה לאכול כפי מה שהגוף צריך. להיות קדוש, קדש עצמך ומותר לך. מה הכוונה? תמצא את השימוש הנכון, את האיזונים הנכונים, בכל תחום בחיים. הנזיר הזיר עצמו מן היין, ולכן הוא נקרא חוטא. כי ריבונו של עולם לא מחפש שנהיה לא טבעיים ולא אנושיים. הוא מחפש את הטבע, הוא מחפש את האנושיות. ועל גבי זה להתקדם ולבנות את הקומות. הגעת לדרגה שבארוחת בוקר מספיק לך פרחית אורז? שא ברכה והצלחה. מצוין. אתה עושה את זה מתוך שמחה? אתה עושה את זה מתוך תחושת שובע? מצוין. לא אמרתי שאדם חייב כל בוקר לאכול פשטידת לזניה. בסדר? לא מתכוון לזה עכשיו. אבל אם אתה נמצא במדרג, מצוין. אתה כרגע הגעת למלון ואתה רואה לזניה, ואתה מרגיש שאם אתה לא תאכל את הלזניה אתה תתפוצץ, אז עדיף שתאכל לזניה, הכל בסדר. למה אתה נלחם בזה בצורה כל כך לא נורמלית? בואו נתקדם קצת. מקור 13, גמרא בסנהדרין, יש פה איזה סיפור קצת מזעזע. אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שהיא בירושלים. בתקופת המצור, הבטן הייתה נפוחה מרוב רעב. שימו לב למה שקורה פה. פעם אחת מצא תינוק שהיה תפוח. הוא מוטל באשפה, לא עלינו. אמר לו, מאיזה משפחה אתה? אמר לו, ממשפחה פלונית אני. אמר לו, כלום נשתייר מאותה משפחה? תגיד לי, יש לך משהו שנשאר חוץ ממך? אמר לו, לאו, חוץ ממני. אני נשארתי לבד. אמר לו, תקשיב, יש לי בשבילך עכשיו תרופה. אם אני מלמדך דבר שאתה חי בו, אתה למד? אמר לו, אין. אמר לו, אמור בכל יום, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה אמר לו התינוק? הס! שלא להזכיר בשם השם. מה, אל תמשיך! לא רוצה לשמוע ממך יותר. מיד מה עשה הילד? מיד הוציא רתו מחיקו, ומחבקה ומנשקה. הוציא את העבודה זרה מהכיס, חיבק ונשק אותה. עד שנבקעה קרסו ונפלה יראתו לארץ ונפל הוא עליה. לפעמים אדם עד הרגע האחרון לא מוכן לשנות את הדרך. אנחנו באים ואומרים, היה מקרה במירון. גזרה מן השמיים, מוריי ורבותיי. אנחנו צריכים לדעת, אומר המשנה, שכיר הרב טייכטל, שחסד גדול עשה איתנו הבורא, מי שרוצה להסתכל במקור 18, שהוא מעניש אותנו במידה כנגד מידה. למה? למה יש בזה חסד? כי על ידי המידה כנגד מידה, אדם יכול להתבונן ולראות את מה הוא צריך לתקן. בהר מירון אנשים דרכו אחד על השני. רמסו אחד את השני. באונס, לא היה פה רצון, היו ניסיונות לעזור, לא עזר כלום. בשורה התחתונה, אנשים נרמסו על ידי יהודי, נרמס על ידי יהודי. הדבר הזה זועק, שאנחנו בחברה הישראלית רומסים אחד את השני. טוב, אז היה מירון, אז העברנו שיעור, מה אנחנו עושים עם זה עכשיו? הרי יעבור שבוע, יעבור שבועיים, ומירון ישכח מהלב. מירון ישכח. אנחנו באמת עכשיו הולכים לשנות משהו בחיים? האם אנחנו באמת הולכים לראות שמפסיקים לזרות קלבן בישיבת פלוני אלמוינית? קשה לי להאמין. חד משמעית. אז קודם כל, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אדם לא משנה במעגלים החיצוניים לפני שהוא משנה במעגלים הפנימיים. קודם כל תבדוק איך אתה מול אשתך ואיך אתה מול הילדים. תסתכל אחרי זה איך אתה מול השכן. תסתכל אחרי זה איך אתה מול השכונה. אחרי זה תבחן איך אתה בקהילה ותתרחב לאט לאט למעגלים. אבל זה צריך לבוא בתיקון מעשי וממשי. כי אם אנחנו נשאיר את הכל בשיעור נחמד, עם מקורות, הכל יפה, אנחנו גם נעשה עם הראש כן, כן, כן. ככה זה גם ייראה. ככה זה גם ייראה. אנחנו צריך, יש משהו מהותי, אני אגיד יותר מזה. אנחנו עכשיו, כמו שזה נראה, אנחנו הולכים לממשלת כלאיים. שמאל, מרכז, קצת ימין, ושכל הבליל הזה עומד להישען על מי? על אחמד טיבי. אם הכיליים האלה היו רק יהודים, הייתי יכול לבלוע את הגלולה. על שניהם צריך לעקור. עכשיו תשימו לב לדבר מעניין שקרה. מי כולם נכנסו, כמעט כולם נכנסו מתחת, או עומדים להיכנס מתחת לממשלה הזו. חוץ ממי? בוא נשאיר את הליכוד בצד, שהוא בעצם הזה. אבל אותו ציבור שספג במירון נשאר בחוץ. גם הציבור החרדלניקי וגם הציבור הדתי-לאומי וגם הציבור החרדי. עכשיו, אפשר להגיד מקרה קרה. אני גם לא יודע מה יהיה בסוף. אבל רגע אולי צריך לעצור ולשאול, בסדר, ריבונו של עולם, מוכיח, אמרנו, יש זכות? את אשר יואב השם יוכיח? לפחות אנחנו יודעים שאוהבים אותנו. אבל אסור להישאר בזה שאוהבים אותנו. אוהבים אותנו, ולכן מוכיחים כדי שמה נעשה? כדי שנתקן את דרכנו, נכון? אז צריך לבדוק. מה פה מקולקל? אפשר לזרוק את זה על כולם. אבל העבודה צריכה להיות עם עצמנו. כפרטים וכציבור. מה אנחנו שגינו? מה אנחנו עשינו לא בסדר? הציבור החרדי יש לו המון מה להתבונן בבין אדם לחברו. חלס עם המגזריות הזאת. הוא כזה והוא כזה. הוא שייך לסוינים, וזה למחבלים, והוא ספרדי, והוא אשכנזי, והוא שייך לחסידות הזו, וזה שייך לחסידות הזו, מפולגים ברמות משהו עזויות. וגם הציבור, הדתי-לאומי צריך להתבונן. צריך להתבונן ולראות האם יש דברים שצריך לתקן.
איפה כתוב שאני צריך ללכת עם שונא ישראל?
לא, לא. לא, לא, לא צריך, לא אמרתי ללכת. לא אמרתי עכשיו שצריך, לא הבנת? ציון, לא הבנת. בשורה התחתונה, ריבונו של עולם נותן איזשהו דרור לממשלה מוזרה כזאת לצאת אל הפועל, ואתה מוצא את עצמך בחוץ. לא אמרתי לך להצטרף. אני רק אמרתי, תשאל את עצמך, למה לא קיבלנו עוד שתי מנדטים שהיו מסדרים את כל האירוע? למה ריבונו של עולם לא עשה את זה? למה כבר ארבע פעמים הוא מכניס אותנו לסחרור? אז מה, אני לא אומר להיכנס לממשלה. אני לא אומר. אז אנחנו אומרים, טוב, אז יהיו עוד בחירות. לא, בוא נתקן את הדרך ולא יהיו. בוא נראה מה אנחנו צריכים לתקן. עכשיו אני גם לא יודע, אני אגיד לכם את האמת, אני גם חושב על עצמי. לא אפתור שום בעיה, ואני אגיד לכם יותר מזה. מה שאני אמרתי לכם, שעלול לקרות לכם, שאחרי השיעור, אתם עושים עם הראש כן, 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 ובשורה התחתונה אנחנו לא נעשה כלום בבית, על פניו גם עומד לקרוא לי. בסדר? אז נכון, אני מעביר את השיעור הזה 4-5 פעמים, אז אתם צודקים שכנראה אצלי זה יקרה אחרי שבועיים ולא אחרי שבוע. אבל על פניו, אני גם אחרות שבועיים שוכח כל מה שדיברתי פה. אין לי מושג, אין לי מושג איפה בכלל צריך להתחיל לחשוב ובאיזה כיוון ומה אפשר לעשות חוץ מלאהוב את אנשים הקרובים אליי יותר. וחוץ מלהשתדל באמת לא להיכנס לימותים ולא לריב ולהסיר את הקפידות ולהסיר את הדברים ולא להיות קטנוני וכו' וכו'. מעבר לזה אני לא יודע מה לעשות, לא יודע. אין לי שמץ, לא יודע. אני רק יודע שריבונו של עולם מאותת לנו ואנחנו לא מצליחים לראות. אני מרגיש כמו אחים, כמו אחים הקדושים ששואלים מה זאת עשה אלוקים לנו ולא מלאים בדעתם. שהבעיה בזה שמחרו את יוסף, הרי לנו זה זועק. הרי זה ברור שאנחנו בפרספקטיבה של תקופת זמן, זה יזק איפה לא היינו בסדר. ואם לא נראה את זה בעולם הזה, אז אנחנו נראה את זה בעולם העליון. אנחנו נראה את הדברים. אז באמת אני לא יודע מה לעשות עם זה. אז אולי כל השיעור הזה יישאר ברובד של הסביבה הקרובה אלינו. נסיים רק בגמרא ביומא, שהבאנו אותה לא פעם ולא פעמיים. שאולי זה צריך להיות הכיוון. לפני זה המשנה באבות. הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. אמרנו את זה עשרות פעמים, שהאינדיקציה היחידה שחזל אומרים, איך בן אדם ידע אם הוא בדרך ישרה, תראה מה אומרים עליך. אנשים אבסוטים עליך, אתה בדרך ישרה. אנשים באים ומרננים אחריך, אתה הולך בדרך לא נכונה. אתה ביישוב, מסתובב, מה אומרים? וואו, היהודי הזה, כמה טוב יש בו. כמה דברים טובים. ברוך השם, אתה בדרך ישרה. אתה מרגיש שמדברים עליך מאחורי הגב? אל תגיד, כולם פה מדברים לשון הרע. זה עניין שלהם. אתה תגיד, למה? תשאל את עצמך, למה מדברים עליי ככה? למה? אומרת הגמרא ביומא, ואהבת את השם אלוקיך. עזוב פוליטיקה. אני מדבר פה בקהילה. עם ישראל רואה מה קורה במירון. מה הוא אומר? מה הוא אומר? ריבונו של עולם, אתה נכנס למקום, אני כל שנה עולה למירון. כל שנה אני עולה, כבר שנים אני עולה. אני לא נכנס למקום שאני יודע שאני צריך לדחוף מרפקים לתוך פרצוף של אנשים. אוטומטית אני הולך לישיבה התיכונית, נמצא בהדלקה של זביל, בהדלקה של סלונים, בשעה רבע לאחד חוזר הביתה. וכך היה. וכך היה. אתה נכנס למקום שאתה יודע שתצטרך להתחיל לדחוף שמה ולהיאבק על חייך על ידי זה שתצא כמה שיותר לפלס לך מקום ולדחוק אנשים אחרים? זה נראה לנו דרך ארץ, שאנשים מסתכלים בתמונות ומה הם אומרים? מה, שם שמיים מתאהב על ידינו ככה? או לא מתאהב על ידינו ככה? ודאי שאין שליטה, זה כל שנה אין שליטה, וכל שנה מתרחש ניסה. אז מה אנחנו צריכים? אחד החשבונות שצריך לעשות, לא להיכנס למקום שאתה תצטרך לפגוע בזולת. אז מבחינה הלכתית אפשר למצוא היתר, כל אדם נכנס על דעת זה שהוא יקבל 4 מרפקים ו8 ברכיות ו4 נוגרות. הוא נכנס על דעת זה. בסדר, אז מצאנו מבחינה הלכתית, פתרנו את הבעיה. אבל מבחינה מוסרית, מה אומרים אנשים שעכשיו רואים? נכון, כל עוד זה לא קרה, הכל היה טוב ויפה. לא, זה אחד מהחשבונות צריך לעשות. ויש התעלות רוחנית והכל בסדר, אני מתעלה רוחנית גם בקרלין. גם בהדלקה של קרלין אני מתעלה רוחנית. גם היא נמצאת בישיבה התיכונית. אז תבדוק האם שם שמיים מתאהב. מתאהב על ידך או לא מתאהב על ידך. אם שם שמיים מתאהב, זה מה שהוא אומר. ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. שיהיה קורא ושונה, משמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריאות. מה אומרים? כל היום הדתי הזה זה דתי תחמן. זה דתי תחמן. כל היום פוילשטיק. זה מה שאומרים? או שאומרים, וואו, תראה איזה ישרות. תראה איזה ישרות יש לדתיים האלה. לשם אנחנו צריכים לשאוף. בוא נבדוק. אנחנו השופר של ריבונו של עולם. אנחנו הירי השם, אנחנו השופר. יש אנשים שאתה לא מצפה מהם. איזה קול יוצא מהשופר הזה? יוצא קול חיובי או יוצא קול שלילי? זה החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות. איזה קול של שופר יוצא מקהילת ירי השם? וכנראה שהקול של השופר צרוד. וצריך לשים את השופר בתוך חומץ כדי לנקות אותו. או להפוך את הפייה שלו ולהגיד ואי נועם, אני לא יודע מה לעשות. כדי שיצא שופר, כל שופר צלול. בעזרת השם, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, ונתקן את דרכנו, ונאמר לצרותינו די. בעזרת השם, נראה רק שפע של ברכה מכאן והלאה.